אקשה. היינו בעמוד מם, פסקה קופטט, וממש בסוף העמוד, והכוזרי בונה פה, החבר בונה פה הבנה שבניגוד לדתות אחרות, שהמטרה היא להגיע לשמיים, אצלנו המטרה להגיע לארץ. אם נצא לצייר את זה בצורה ציורית, המטרה בשאר הדתות הם להתעלות מתוך הארץ ולעלות לשמיים, מכיוון שהאדם פונה לאלוהים, האדם הוא זה ששואף ומנסה להגיע לאלוהים, אצלנו הכיוון הוא בדיוק הפוך. אלוהים פונה אלינו מהשמיים אל הארץ, ואנחנו אמורים להמשיך את אותה פנייה האלוהית אלינו. על ידי המעשים, על ידי התורה ועל ידי המידות. זה מופיע ממש בנוסח של הברכה שאנחנו מברכים. אשר קידשנו במצוותיו, יש מצוות של אלוהים שנקראות מצוותיו, וציוונו. נניח תפילין. ואז הנחת התפילין שלי פה, בגוף, בבשר, היא מופיעה את אותה פנייה אלוהית במצווה של התפילין, שהוא עצמו עושה. הוא מניח תפילין, הגילוי של הנחת התפילין האלוהית ממשיכה דרך היד שלי עד לתוך המציאות הארצית. ולכן גם הייעוד, המטרה, השכר של עם ישראל, זה בעולם שלנו ולא בעולם הבא. בניגוד לאסלאם ולנצרות. אז בואו נראה. ממש באמצע הפסקה, בהתחלת הפסקה בקופטט, הוא אומר, כי אם, מה המטרה שלנו? ואיתם לסגולה, ואני אלכם לאלוהים ואניכם, ואנשים מכם יהיו עומדים לפניי ועולים השמיימה, כי אותם שהיו מתהלכים בחייהם בין המלאכים, המלאכים מכל כל אחד מהם אלה בני אדם, נכון? הוא מדבר פה על משה רבנו, להבדיל בינו לבינם, אבל הם לא נשארים בשמיים, אלא הפוך, גם המלאכים שלי יהיו מתהלכים בקרבכם בארץ, ותראו אותם בבואם בודדים ומחנות לשמוע עליכם ומחם בכם, ותאריכו ימים על הארץ שבסיועה הגעתם למדרגה הזאת, היא אדמת הקודש. ויהיו הסובה בארץ הזאת ורעבה, טובתה ורעתה תלויים בעניין האלוהי לפי מעשיכם. ככל שאתם תהיו יותר דבקים באלוהים, כך גם המצב בארץ יהיה יותר טוב, יהיה יותר מבוח, וכל שתתרחקו חס וחלילה מהאלוהות, כך גם המצב בארץ יהיה לא טוב. להבדיל אלפי הבדלות, האויבים שלנו הם מציבים לנו מראה או ראי שמראה לנו באיזה בעיה אנחנו צריכים להשלים אותה. מי שלומד את ספר יהושע רואה שכל אויב ואויב זה לא היה רק היינו צריכים ללחם בגרגשי, בגרגשי פעם הלך לו, אלא באמורי או בפלישתים או בכל עם ועם שהיה פה פשוט בגלל שהם תקפו אותנו, אלא הפוך. הם תקפו אותנו בגלל שהיה איזשהו חיסרון באמונה שלנו, בתפיסה שלנו את האלוהות, והתפקיד שלנו על ידי המלחמה להשלים את אותו חיסרון. גם היום בימינו, הערבים שתוקפים אותנו, שמצליחים לפגוע בנו חס וחלילה, צריכים לפגוע בנו בגלל שלנו איזשהו חיסרון באמונה שאנחנו צריכים להשלים אותו. ועל ידי הניצחון שאנחנו נצחים אותם, אנחנו משלימים את אותו חיסרון. גם החיזבאללה בצפון, וגם החמאס בדרום, וגם כל כוח וכוח שקם עלינו להשמיד אותנו, זה אומר הגרא. הגרא אומר שהמלחמה זה מלשון הלחמה. על ידי המלחמה אתה מלחים את האלוהות אליך. וזה אומר, טובתה ורעתה תלויים בעניין האלוהי לפי מעשיכם. בגלל שאנחנו פחות מחוברים לאלוהות, ממילא מתוך המציאות עולה כוח שהתפקיד שלו להציב לנו ראי ולהגיד, אתם פה לא טובים. תחזרו למקום הנכון שלכם. ומנהג הטבע נוהג בכל העולם כולו, אך לא בכם. זה ממש רואים את זה היום, ממש, כפשוטו. מי ששומע קצת חדשות, יודע שבכל העולם יש בעיות כלכליות שלא היו 100 שנה. לא אתכם 10-20 שנה. 100 שנה לא היה מצב כלכלי כזה נורא. באמריקה, החוב של אמריקה הוא חוב כזה שאם זה לא היה אמריקה, זה היה מדינה אחרת, לא היו מאפשרים להמשיך לקבל כספים מהעולם. ללוות כספים או, או לעסוק בשר העולם, פשוט מאוד בגלל שקרן המטבע הבינלאומית יושבת באמריקה, אז הם מרשים לעצמם להמשיך להדפיס כסף, למרות שבפועל הם לא מייצרים מספיק בשביל הכסף שהם מדפיסים. ויש להם כמות מובטלים ענקית, וזה רק הולך למחריף. והם לא מצליחים. ואחד הסיבות שאובמה הולך ליפול, זה בגלל, הסיבה העיקרית זה בגלל הכלכלה, הנפילה הכלכלית. זה לא רק באמריקה, גם באירופה. יש מדינות שלמות שנופלות. יוון, פורטוגל, אירלנד. מדינות שלמות הולכות וקורסות. ממש קורסות. ספרד, ממש. מדינות שלמות הולכות וקורסות, וזה כמו איזשהו מת ש, 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 שרק מנשים אותו על ידי לב מלאכותי. בכל העולם. יפן עם הבעיות שלהם, עם ה... עם הגרעין שפוגע בהמון אנשים שהתפוצץ, וסין עם הבעיות, מלא 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 בעיות כלכליות, ובלב כל הבעיות האלה, המזרח התיכון רועד כולו, שינויים טקטוניים, מצרים, מהפכות, לוב, סוריה לידינו, בכל העולם מסביבנו, המזרח התיכון עוד יותר אפילו, ובלב שלו יש מדינת ישראל, כאילו חיה על פלנטה אחרת. יש פחות מובטלים, יש צמיחה בצורה שלא הייתה שנים. הצמיחה, הבורסה, היום היא קצת בבעיה הבורסה, נכון, אבל היא בבעיה, הסיבה היחידה שהבורסה היום בבעיה, זה רק בגלל ההפחדות בעיתונות. כלומר, יש בעיתונות איזושהי מגמה שבספטמבר הולך להיות פה מלחמת עולם חס וחלילה, הולכים בגלל שהפלסטינים רוצים להכריז על מדינה, אז יהיה פה אסון רב ולאומי, משהו מטורף, אז, 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 אז יש פחד פסיכולוגי שבאמת אולי יכול לקרות משהו. אבל כשאתה קורא את הנתונים הכלכליים, אתה לא מבין. חברות כמו אינטל, חברות שיש להן בכל העולם סניפים, הם בונים פה אצלנו, מרחיבים, דווקא בזמן הזה שיש ככה בבלגן. יש פה איזשהו איש של שפיות בכל העולם, משהו גודף פה. מנהג הטבע נודי בכל העולם, כולו אכלו בכם. מה, זה דברים שקורים ועוברים לידינו. והנביא אומר את זה כבר, הנביא אומר, על הגבוה, עלי לך מבשר את ציון, נריב עם הכוח, הוא הולך מבשר את ירושלים. למה צריך לעלות על הר גבוה? מכיוון שלא רואים, לא רואים את מה שאלוהים עושה. אז צריך להרים אותנו לאיזשהו הר גבוה, שנוכל לראות את מה שאלוהים עושה. עושה לנו ממש. וזה נס שקורה לנו כל יום. כי כל עוד שכינתי שורה בקרבכם, תראו סובה בארצכם. זה הקבלה מלאה בין המוסר, בין האמונה לבין הטבע. שזה חידוש עצום של היהדות. שככל שאנחנו יותר מאמינים, זה מה שאומרים בקריאת שמע, יותר עושים מצוות, כך גם יש יותר תבועה, יש יותר ברכה, שפע כלכלי. כל שאנחנו פחות עושים, יש חס וחלילה נסיגה. גשמכם יבואו כסדרם, לא כחשו זמניהם, ותגברו במתי מספר על אויביכם. וזה תדעו כי עניינכם נוהג לא לפי חוקי הטבע, כי אם לפי רצוני, ממש לא לפי חוקי הטבע.
ששת הימים זה...
ששת הימים, לא צריך לדעת, היום. אם הערבים מקבלים החלטה, פשוט ללכת, כמו שהם עשו בסוריה. היה לפני חודש, חודש וחצי, יום ענק בזה. פשוט באו והלכו. אתה ראית איך אלוהים שומר עלינו. המוקשים לא עבדו שם. זה אמור להיות הגדר הכי שמורה בארץ. הגדר ברמת הגולן אמורה להיות הכי שמורה. שם מוקשים ומיקוש ומערכת שאמורה... וזה לא פעל. תארו לכם את זה שלא היו כמה אלפים עוברים לי עכשיו, אלא מיליונים. אנחנו מוקפים במאות מיליוני ערבים. לא צריך שמאות מיליוני ערבים. סך הכל 100 מיליון ערבים יעברו, יבואו, ככה, יבואו עם ידיים מורמות, ככה. הם עשו את זה בסוריה. באים עם ידיים מורמות, ככה. ייכנסו פה למדינה, מה תעשה להם?
תראה להם.
מה תעשה? תראה להם. הם לא אכפת להם, יש להם, יורים עליהם גם בסוריה. מה אכפת להם? יורים עליהם בסוריה, למה הם... מה, הם היום בורחים לטורקיה, למה שלא יברחו אלינו? יורים עליהם, אונסים אותם, דברים נוראים, מי ששומע חדשות, אומר, מסכנים. עכשיו, בן אדם שהוא מסכן, אין לו מה להפסיד. יבוא ככה, ירים את הידיים, ייכנס פה. מה תוכל לעשות לו? תראה בראשונים, תראה באחרים. די, אחרי זה אתה לא תוכל לעשות את זה. הם פשוט תלכו, ידרכו עליך. לא קורה. לא קורה. למה? יש איזשהו פחד. עדיין, למרות כל המעשים שלנו, למרות כל המצב הלא פשוט שלנו, יש פחד שכל מי שמסביב לא לעשות את זה. לא, הם מפחדים. יש פחד. וזה מה שקורה פה. לא לפי חוקי הטבע, כי אם לפי רצוני, ארבע עובכם על דבריי, תראו רעב וחס וחלילה ובצור, ונגף וחיה רע גם ימים אשר כל העולם כולו שרוי בשלווה. זה כבר ראינו, היה, אנחנו כבר אחרי זה. אז תדעו כי עיניכם מונהגים על ידי הדבר עומד למעלה מן החוק הטבעי. כל זה נתקיים, תחשבו, הכוזרי כותב את זה מתי? לא היום, יש לנו מדינה, יש לנו צבא, וטוב לנו ונחמד לנו, ואנחנו מרגישים בגאולה. הוא כותב את זה בעומק של הגלות. בזמן שיש פרעות והורגים יהודים, והיהודים לא רואים אחד את השני, ולא יודעים מה יהיה בעתיד, ולא יודעים כמה זמן הגלות זה הולכת להיות. הוא כותב את זה ממש, ממש שיש עוד 1,000 שנה בגלות, כמעט. זה דבר נורא. אחרי 1,000 שנה, ועוד לפני 1,000 שנה, ממש באמצע הגלות, ממלא אמונה. גם שאתה קורא את נצח ישראל של המהר"ל, המון אמונה. היום קל לנו להאמין, כי אנחנו רואים את ההתגשמות כפשוטה של כל הנבואות שעליהם הם מדברים. אבל הם היו במצב הכי שחור, הכי חשוך. להיות יהודי, פה ראינו בכוזרי, כשהוא קורא לו יהודי, זה שם גנאי. שם מבוזה. כאילו, מה זה? הוא בכלל לא פנה ליהודים בשביל לברר מי זה אלוהים. כי היהודים זה כמו ג'וקים. אז מה, אני אשאל את הג'וקים מי זה אלוהים? לא שווה. זה כישלון של עם. אבל היום אנחנו נמצאים מצב אחר לגמרי. וכל זה נתקיים, כל היהודים הסכלולים בתורתנו באו, אין לחוש איפה פן לא הוסיפו להתקיים. לעומת זה, כל יהודי הדתות האחרות יחילם שורש אחד, והוא התקווה להיות קרוב לאלוה ולמלאכיו, ומי שהגיע למדרגה הזו לא ירק מוות, לא כן תורתנו, היא מוכיחה את יהודה במראה עיניים. יש פה טעות, המובן של מוכיחה פה עוד פעם, זה לא הוכחה שכלית, שאני מוכיח לך לזה שיש אלוהים, אני עושה כל מיני הוכחות שכליות לוגיות כמו שהפילוסופים חשבו, אלא זה ממש הראתה לנו. בסדר?
מה הראתה לנו? שמה שהמסער...
תסתכל בתרגום אבן תיבון, תרגום אבן תיבון הוא לא כותב מוכיחה, הוא כותב הראתה לנו. למה הראתה לנו? מה שברגע שאתה אומר מוכיחה, מה זה מוכיחה? מוכיחה בשכל. אני מציב לך כמה קשרים לוגיים, זה ועוד זה ועוד זה ועוד זה, התוצאה של זה חייבת שיש, חייב לומר שיש אלוהים. אנחנו אומרים שהכוזרי בדיוק מתנגד לשיטה הזאת. כוזרי בא ואומר, אי אפשר להוכיח שיש אלוהים, כמו שאי אפשר להוכיח שאין אלוהים. בעזרת השכל אי אפשר לקבוע שיש משהו או שאין משהו. זה אמרנו, קאנט גילה... לפני 300 שנה, הכוזרים, דבר על זה כבר לפני 1,000 שנה. שמה? שבעזרת השכל אי אפשר לקבוע שיש או שאין כל דבר, לא רק אלוהים. גם בני אדם, גם חיות, גם שום דבר אפשר לקבוע בעזרת השכל, אלא בעזרת כוח האמונה. לא רק אלוהים. כלומר, השכל הוא לא כלי שקובע שיש או שאין, אלא הוא כלי שחוקר את מה שיש. אחרי שאתה יודע שיש משהו בעזרת כוח האמונה, אתה יודע שיש פה בן אדם, אתה עכשיו מתחיל לחקור אותו. איך הוא נראה, איך הוא פועל, איך הוא עובד, מה אפשר לעשות איתו, מה זה. אבל קודם כל, תבין שיש פה בן אדם, שזה לא חלום, שזה לא פיקציה. אז זה בן אדם אמיתי? איך אני יודע שזה בן אדם אמיתי ולא פיקציה? אולי זה סתם אני חולם חלום שאני בתוכו? לא. בזאת כוח האמונה, אתה מודע ורואה את מה שיש. אחרי שבזאת כוח האמונה אתה נפגש עם מה שיש, אתה מתחיל לנתח אותו בשכל. לכן לא שייך לתרגם פה תורתנו, היא מוכיחה את יהודה במראה העיניים. כן, פה הוכחה. כשאומרים מאמין, צריך להבין גם מה זה מאמין. האמונה של אומנות. אמונה, כלומר, שמעבירה את הדבר שקיים דרך הנפש שלך. כלומר, אומן. שמה האומן עושה? האומן לוקח את הנטיות הנפשיות שלו, ומבטא אותם כלפי חוץ, בציור, בשירה או בכל דבר אחר. זה דבר האדם המאמין. הוא לוקח את הדבר שהוא נפגש איתו, והוא מבטא אותו כלפי החוץ על ידי כל מיני דברים. הוא נפגש עם האלוהות, והוא מבטא את המפגש שלו עם האלוהות על ידי דיבור, על ידי תפילה, על ידי כל דבר אחר. לכן כשהוא, דרך אגב, גם במערל יש את זה. אתה אומר, ואני עכשיו, ההוכחה הראשונה, ההוכחה השנייה, ההוכחה השלישית, הוא מביא לך כל מיני הוכחות, אתה קורא את ההוכחות, אתה אומר, לא נפלתי מהכיסא אחרי שראיתי את ההוכחה הזאת, לא, אני אביא את ההוכחה הזאת לחילונים, יצחקו עליי, כאילו, מה... הוא מביא לך, וזה כתוב בהוכחות ברורות ומוחלטות והכל. אתה קורא את ההוכחה הזאת, אתה אומר, יש פה הוכחה שיש גאולה, ככה הוא מוכר, כן, בנצח ישראל, וממילא, כשאומרים את זה, יש פה הוכחה שיש פה גאולה. אתה קורא את זה, אתה לא מבין מה ההוכחה. אבל צריך לעשות טרנספורמציה בראש, אני אומר עוד פעם, לא הוכחה שכלית, זה לא הוכחה כמו באלגברה, שאתה לוקח נוסחה מסוימת, ואתה רואה שהנוסחה הזאת מדייקת, ועל ידי הנוסחה אתה מצליח להבין את כל המשולש, איך הוא נבנה, מה השטח שלו, מה היקש שלו, או כל דבר אחר. כשגם רבי יהודה הלוי, וגם המהר"ל, כשאומרים הוכחה, הם לא מתכוונים הוכחה כמו שלנו, הוכחה שכלית, אלא מפגש בלתי אמצעי. אני דרך התיאור שלי את הדברים, אני מפגיש אותך עם הדבר. ואחרי שאתה נפגש עם הדבר, אז ברור לך שהדבר קיים. זה לא הוכחה שכלית, לוגית, של חיבור ושל כל מיני הנחות יסוד. בכלל, בכלל, בכלל לא. זה לא קיים הדבר, במושגים שלהם. אלא, כשהם קוראים פה הוכחה, אלא מדברים על מפגש, מפגש בלתי אמצעי. אני נפגש עם הדבר. בסדר? כן.
מה זה הנבואה הזאת שנפגש עם הדבר עצמו? הנבואה היא נפגש דרך הדבר עצמו, גם הרבה מדבר על זה שדרך השכל, לפי הדבר יושב, ושאר הדברים זה גם דרך הדמיון, כלומר זה עדיין מדי כלים מוחשיים.
נכון, כלומר.
הנבואה הזאת היא לא הדבר עצמו, כי אין לנו מגע מלמעלה למטה. כאילו, זה הנבואה אולי.
בנבואה האדם נפגש עם האלוהות.
כן, אבל דרך, עם מה הוא נפגש? דרך
נפגש עם הכלים המוגבלים שלו, אני מסכים.
נכון, נכון. אז אתה נפגש עם הדבר עצמו דרך...
נכון שהוא נפגש עם הכלים המוגבלים שלו, אבל יש פה מפגש. תמיד הקטן יישאר בקטנותו והגדול יישאר בגדלותו.
אני נפגש גם עם הספר עכשיו, דרך חושים של הראייה שלי.
אני מסכים איתך, מסכים איתך שאתה משתמש בכלים מסוימים, אבל המפגש עצמו נעשה בעזרת הנפש. כלומר, דוגמה, מי רואה? כשאני רואה, מי רואה? העיניים שלי רואות? מי זה אני? הנפש שלי, נכון? יש את הנפש שלי שדרך העיניים היא רואה. אבל מי רואה פה? הנפש. זה כמו שהעיניים רואות דרך המשקפיים. אנחנו לא אומרים שהמשקפיים רואות. אלא שגם העיניים רואות אנחנו לא אומרים. אנחנו אומרים, האדם רואה בעזרת העיניים. עכשיו, אני לא בא ואומר שלא משתמשים בכלים. משתמשים בשכל, משתמשים ברגל, משתמשים בחושים, משתמשים בהכל. אבל השאלה היא, מה המוקד? מי נפגש פה? האם הנפש נפגשת פה? או רק הכוחות החיצוניים נפגשים פה?
תמיד אני נפגש עם הנפש עצמה. גם כשאני נפגש עם טלפון, המעקשים ופה זה ביטוי של הרעיון של הפלאפון. גם זה משהו אלוקי, אבל אני לא אגיד שהפלאפון מתגלה.
אני אסכים עם מה שאתה אומר, נכון? אני אסכים עם מה שאתה אומר, אבל מי שלומד, התחלתי ללמוד את שמונה פרקים? רמב"ם אומר, בהתחלה שמונה פרקים, הוא אומר שנפש האדם אחת היא. כלומר, בכל נפש יש חמש כוחות. עכשיו, הכוחות האלה של האדם מבטאים פעולות של הנפש. זה לא שיש חלקים בתוך הנפש שמדורים, שמדור שכם, מדור רגש, מדור איזה. אלא זה כוחות שהנפש מפעילה. עכשיו, כשהנפש מפעילה את כוח הרגש, דרך כוח הרגש אתה תואם דבר, אתה מריח דבר, אתה שומע דבר. וכשהנפש מפעילה את כוח האמונה, אתה נפגש עם המהות. ולא עם הגילוי החיצוני.
איך מפעילה כוח אמונה?
איך מפעילה?
רגש, דמיון,
שכל? לא, ברגע שאני מדי אדם, ברגע שאתה נפגש עם מה, אתה נפגש עם הצד החיצוני של הדבר. אתה נפגש עם הטעם שלו.
זה לא אמונה.
אתה נפגש עם הריח שלו, זה לא אמונה. האמונה זה כששתי נפשות של נפגשים, כשנפש נפגשת במהות.
אז מה הכוונה אז למה להגיד שאדם נפגש עם אלוקות דרך הרגש? תגיד שיש פה מפגש פנים אל פנים מוחלט בין הנשמה האלוקית.
אני אומר, אני לא מסכים, אני לא מסכים שאני נפגש עם האלוהות דרך החומר. הוא לא נפגש, הוא לא נפגש דרך הראייה. הוא לא נפגש דרך הריח. הוא לא נפגש דרך הטעם. הוא נפגש דרך הנשמה. יש פה מפגש בין הנפש של האדם לבין האלוהות.
אז מה הוא אומר שבכל זאת שזה...
הרמב״ם אומר, לא, הרמב״ם כשהוא מדבר על משה רבנו, הוא מדבר על שכל עליון. זה לא שכל שלנו, אלא זה שכל עליון. זה שכל אחר לגמרי. זה לא אחד מהכוחות של הנפש. זה שכל שהוא מעל הנפש.
מה זה שאל?
נביא רגיל, אתה צודק. נביא רגיל נפגש דרך הדמיון. מכיוון שהדמיון זה כלי מיוחד של הנפש, שהוא מפגיש אותך עם משהו שאתה לא מכיר.
אוקיי,
אז מה אומרנו? אבל אומר עוד פעם, זה לא כוח חושי.
זה לא כוח חושי?
הדמיון שלנו הוא דמיון חושי, הדמיון של הנביא הוא לא כוח חושי. אני אסביר לך את ההבדל. הדמיון, אנחנו קצת סוטים, אבל בגלל שכבר שאלת, נשאלנו רק 4 דקות, אז אנחנו נסיים בזה. תראה, הדמיון, מה שהוא עושה, אומר הרמב״ם שם בשמונה פרקים, הוא מחבר עולמות. עכשיו, יש כל מיני סוגים של עולמות שאפשר לחבר אותם. הוא מביא דוגמה פשוטה, של אתה מכיר מכונית, מכיר עגלה בתקופה שלו, ואתה מכיר ציפור, ואתה עושה חיבור, לוקח את העגלה ואת הציפור, עובר אותה להיות משהו שטס בשמיים, עושה חיבור. זה חיבור גשמי שאתה עושה. זה מה שנקרא דמיון תחתון, נקרא לזה ככה. שזה לא נקרא נבואה. ויש דמיון עליון, שאתה לוקח את האמת האלוהית המוחלטת, שאותה אתה לא מכיר בכלל, אתה נפגש איתה מכוח הנבואה, ולאמת המוחלטת אתה נותן כלים במה שאתה מכיר. לדוגמה, סיר נפוח, לדוגמה, כל מיני משלים שהנביא משתמש בהם בשביל לבטא את האמת המוחלטת. אבל זה לא כמו הדמיון שלי.
הוא לא ראה את הנבואה הזאת, היה לו...
כשורת הנבואה היה מפגש, בדיוק, מפגש עם אלוהות מוחלט, רק בשביל לבטא את המפגש הזה, הוא השתמש בדמיון שלו. עכשיו, לכן, לא שייך לבוא ולהקשות על הנביאים, או על רוח הקודש, כלומר, נביאים מסוימים, שהשתמשו בדוגמאות שעברו מן העולם. אתה בא לנביא, אומר לנביא, איך זה אתה משתמש בדוגמה שהכדור הארץ במרכז, והשמש מקיפה אותו, נגיד. איך זה אתה עושה את זה? הרי זה לא נכון. אין לי פעם זה לא נכון, מכיוון שהנביא נפגש עם האלוהות, והוא נתן למפגש הזה ביטוי בכלים שהיה לו באותה תקופה. באותה תקופה הוא הבין את המציאות ככה, אבל אל תחשוב שזה מה שקרה בפנים. בפנים קרה משהו גדול ונשגב, שהוא נתן לו רק הסברים במשלים שאותם הוא הכיר. אתה לא חושב שיש לך בעיה עם המשל? תבנה משל אחר, אין לי בעיה. אבל תנסה לחדור דרך המשל שלו לאמת הפנימית. כן.
שהנביא מביא בדמיון,
שסיר נפוח,
אז זה חלק, זה דרגה מסוימת של הנבואה, אז יש דרגה של שמיעה, יש דרגה של ראייה.
נכון. אבל גם הדרגות האלה של שמיעה וראייה, זה ביטוי. ביטוי לרמה הרוחנית שאיתה הוא פעש. זה לא המעשה עצמו. זה לא הפעולה עצמו. הרמב״ם, כשהוא מדבר על ראייה ושמיעה, אני מסכים איתכם, וזהו מיוחד, הכוזרי חולק עליו, המהר"ל חולק עליו. הוא אומר שבזמן הנבואה מצטלצל באוזן הנביא ממש שמיעה. ממש הוא שומע, ככה רמב"ם אומר, במורה נבוכים. אבל פה יש מחלוקת. אבל, והכוזרי אומר לא, לא שייך שיהיה פה שמיעה או ראייה או משהו מוחשי. אבל גם הרמב"ם שאומר את זה, אני אומר עוד פעם, זה לא המהות עצמה שקורית, אלא זה הביטוי שלה שממושך לתוך עולמנו.
אוקיי. גם אם אני אקבל את זה באופן, סתם, אני מאמין לך,
כן.
זה, מה שהרבה בכלל אמר, מה שהבנתי גם מה הוא אמר פה כך, אבל... הוא רואה שהאדם רואה בחלום ציור כך וכך, זה איזשהו דרגה מסוימת לפחות, איך שהוא אפשר לקרוא לזה אמונה.
כן.
אתה אומר עכשיו שברור שזה ביטוי של משהו, אבל שוב, יוצא שלא נפגשתי עם הדבר עצמו.
אתה נפגש עם הדבר עצמו, ואתה מסביר אותו בעזרת הכלים
הרגשיים. עצם זה שיש לי ביטויים להגיד על כל דבר בעולם, זה מסביר שנפגשתי איזשהו מפגש עם הדבר עצמו. אבל אז אני לא כל כך מבין מה ההבדל בין נבואה לבין שאר הדברים. אני נפגש כל דבר באיזשהו מובן, אני נפגש גם עם העת
הזה. כשאני עכשיו מחזיק את העת, אני אסביר לך, כשאני מחזיק את העת, נפגש בלתי אמצעי, אני חש אותו. כלומר, אני נפגש עם החומר. אני לא נפגש עם המהות של העת. אבל נביא, כשהוא נפגש עם העת, הוא נפגש עם המהות של העת. הוא נפגש עם משהו אחר לגמרי. הוא נפגש עם משהו שמעבר לאנרגיה שנמצאת בו בתוך העת. הוא נכנס לתוך המהות של העת והוא נפגש איתה. אני נפגש עם הצורה של העת. וזה מפגש אחר לגמרי. זה כמו בן אדם שנפגש עם ספר. אז אני נפגש עם מה שכתוב פה, והוא נפגש עם המהות של הספר. זה משהו אחר לגמרי. אני אבטל את דעתי לפני הרביכה, נסיים בזה, ואפשר להמשיך אחר כך, רק צריך...